גן של מצוות, 53 מצוות. מנו מוני המצוות בפרשת משפטים. ביניהן מצוות שבפסוק אחד יותר ממצווה אחת. ואני רוצה שעיקר עיסוקנו היום יהיה בפסוק אחד, שעל פי הבנת חז"ל בפסוק יש בו שלוש מצוות. הפסוק הוא הפסוק השני בפרק כ"ג: לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות. הפסוק כפשוטו קשה מאוד. האם יש בו שלושה חלקים או שני חלקים? והנפקות היא האם ישנן כאן שלוש מצוות. לא תהיה אחרי רבים לרעות. האם זו יחידה בפני עצמה? או שההמשך הוא דהיינו לא תענה על ריב לנטות, אלא תלך אחרי רבים? יש ניסיונות כאלה לפרש. חז"ל קיבלו את הדרך שאיתה אנחנו נתחיל היום, שיש כאן שלושה חלקים בפסוק: לא תהיה אחרי רבים לרעות, חלק א', חלק ג' עומד כביכול בסתירה לחלק א', אחרי רבים להטות, וחלק ב' עומד באמצע, לא תענה על ריב לנטות. והפירוש הוא כך: ראשית, חלק א' וג', לא תהיה אחרי רבים לרעות, בניגוד לאחרי רבים להטות, זה שני חלקים הפוכים. אחרי רבים להטות פירושו הולכים אחרי הרבים. לא תהיה אחרי רבים לרעות פירושו שלא הולכים אחרי הרבים במצב מסוים. מהו? נמתין חצי דקה. שקוע. טוב, עכשיו מתחילים. אז הפסוק לפנינו בראש העמוד, ואת שלושת או שלושת חלקיו רואה מונה המצוות בעל ספר החינוך לפנינו במקורות 2, 3 ו-4. החלק הראשון הוא: לא תהיה אחרי רבים לרעות. אני קורא מבפנים במקור 2. אני מזכיר עוד לפני, וזה המקום שבו עמדנו, החלק הזה סותר לכאורה את החלק האחרון. החלק הראשון מדבר מתי לא הולכים אחרי הרבים, לא סותר, בא להנגיד. החלק הראשון מדבר מתי לא הולכים אחרי הרבים, והחלק האחרון של הפסוק אומר שכן הולכים אחרי הרבים. וזה בעצם עיקר העיסוק שלנו, ההליכה אחרי הרוב. כיצד זה מיושב? מקור 2, שלא ילך הדיין אחר דעת הרוב בדיני נפשות. אני מיד אמשיך את הקריאה, אבל אם כבר נקפוץ למקור 4, נראה שמצוות הטיה אחרי הרבים היא לנטות אחרי הרבים, והוא כשיפול מחלוקת בין החכמים בדין מדיני התורה כולה, וכמו כן בדין פרטי, כלומר בדין שיהיה בין ראובן ושמעון, על דרך משל כשתהיה המחלוקת בין דייני עירם שקצתם דנים לחיוב וקצתם לפתור, לנטות אחר הרוב לעולם, שנאמר אחרי רבים להטות. החלוקה בין חלק א' לג' מתפרשת אצל חז"ל ואנחנו מדלגים על הפשטנים האחרים בפסוק, גם רש"י עצמו טוען שיש פשטים נוספים בפסוק, אבל הפסוק הזה, מה שאותנו מעניין בו עכשיו, הוא ההגדרה ההלכתית שלו. מתי אני נוטע אחרי הרבים בכל מקרה, ומתי אני לא נוטע אחרי הרבים לרעות? כאשר בדיני נפשות אנחנו עסוקים, אז אנחנו דורשים רוב גדול. כאשר אנחנו עסוקים בדינים אחרים, בדיני ממונות, או כשהיה דין בין ראובן לשמעון וכו', אנחנו מסתפקים ברוב של דיין אחד, רוב שלא מספק כאשר מבקשים לרעות בדיני נפשות. וכך יהיה פירושו של הפסוק. המושג לרעות שייך רק כאשר דנים דיני נפשות, ולא כאשר דנים דיני ממונות. כאשר דנים דיני ממונות, כל פסק דין הוא רע לאחד וטוב לשני. כלומר, לעולם אין כאן לרעות אובייקטיבי. מתי ישנו פסק דין שהוא כולו לרעות? כאשר פסק הדין הוא דיני נפשות, וצריך להכריע הכרעה שהיא או מרעה, או מזכה, או ממיתה, או מחיה. אם ההחלטה היא לרעות, אף אחד, אין צד שני שמרוויח. ולכן מסבירים חז"ל את הפירוש כך: נכון שישנה מצווה לנטות אחרי הרבים, נכון שההכרעה בדין תהיה לעולם על פי הרוב, אבל כאשר אתה הולך להכריע הכרעה בדיני נפשות על פי הרוב, יש הבדל בין הרוב הנדרש כדי להכריע הכרעה שמחמירה, שממיתה, לבין הרוב הנדרש כדי להכריע הכרעה שמזכה. לא תהיה אחרי אותם רבים שאתה יכול להטות על פיהם בדינים רגילים, כאשר אתה בא לראות. זה יהיה הפירוש. נקרא את זה בחינוך במקור 2 שוב: שלא יילך הדיין אחר דעת הרוב בדיני נפשות, כשיהיה התוספת, התוספת זאת אומרת ההפרש לטובה, לחיוב, במקרה שלנו לחומרה, לכיוון של לחייב, להמית, כשתהיה התוספת איש אחד לבד. וביאור זה, כי כשתהיה מחלוקת בין הדיינים בדין אדם אחד, אנחנו שמים לב לביטוי, לא בדין שני בני אדם, כלומר זה לא דיון אזרחי בין ראובן לשמעון, אלא כשתהיה מחלוקת בין הדיינים בדין אדם אחד, ויאמרו קצתם שהוא חייב מיתה, וקצתם שאינו חייב, והיו המחייבים יותר על המזכין אחד, לא ניכנס לכל, אנחנו זוכרים שישנם 23 דיינים שדנים דיני נפשות, והם התפצלו ל-12 ו-11, והיו המחייבים יותר על המזכין רק באחד. שלא יעשה הדיין בחוטא כדברי המחייבים, למה לא עושים דין בחוטא כדברי המחייבים? שנאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות. כלומר, לא תלך אחר הרוב שיזדמן לחתוך משפט מוות. וזהו לשון הכתוב שאמר לרעות, כלומר לחיוב מיתה, שזה רע. וזהו כשיהיה רוב מצומצם, כלומר שההכרע אינו אלא מחמת איש אחד. אבל כשיהיה ההכרע בשניים, אפילו לרעות מתין על פיהם. ובמחילתה, הוא מצטט את חז"ל, הטייתך לטובה על פי עד אחד. במקרה שלנו זה גם דיין אחד. לרעה על פי שניים. אז חלק א' וג' של הפסוק מסודרים. חלק ג' של הפסוק קובע את עצם העיקרון שבו אנחנו נעסוק הערב, של חיוב ללכת אחרי רוב. חלק א' מסייג את העיקרון הזה ואומר שכאשר מדובר בדיני נפשות צריך רוב גדול יותר מאחד. רוב של אחד לא מספיק לרעות, אבל כן לזכות. ומה עושה חלק ב' במקור 3? שלא ילך אחד מן הדיינים אחר דעת דיין אחד גדול, או אפילו אחר דעת הרוב, על צד שיאמינהו לחיוב או לזיכוי, מבלי שיהיה הדבר מובן אצלו בשכלו. זו נקודה מאוד מאוד גדולה עכשיו. פירוש האמצע, וזה החלק הקשה בפסוק מבחינת הפשט, חלק א' וג' נסבלים בפשט ממש. חלק ב' לא כתוב ככה, כפשוטו של מקרא. בפסוק כתוב, ולא תענה על ריב לנטות. חזל דורשים, ולא תענה על ריב, אם תשימו לב במקור, במקור אחד, המילה ריב מופיעה בכתיב חסר, במשמעותה גם על עצם הדיון, על עניין הריב, וגם רב או רוב גדול, רוב של מספר, רוב שאינו מספרי, אלא של דיין גדול יותר. ואז יש דרישה מהדיין שלא לעשות שום פעולה בלי שהוא בדק בעצמו את הדברים עד הסוף. ולא תענה על ריב לנטות, אני חוזר למקור שלוש מתחילתו, שלא ילך אחד מן הדיינים אחר דעת דיין אחד גדול, או אפילו אחר דעת הרוב, על צד שיאמינהו לחיוב או לזיכוי. אני סומך עליו. מבלי שיהיה הדבר מובן אצלו בשכלו. ואם הוא דין התלוי בגזירת הכתוב, עד עכשיו דובר על דין בסברה, בשכל. לפעמים הוא דין שתלוי במשהו שצריך ללמוד אותו עוד יותר מבפנים, או מצד גזירה שווה, או היקש, שיהיה יודע אותו הוא, ולא יסמוך ויבטח על אחד מן הדיינים, ולא על דעת הרוב, שנאמר ולא תענה על ריב לנטות. רוצה לומר, החינוך לומד את זה בלי, הכתיב החסר, לא תאמר על הריב דבר לנטות. אל תאמר שום דבר שנובע מצד הנטייה, כלומר, מצד הנטייה לבד אחרי דברי דיין אחד גדול או אחר הרוב, ולא מצד הבנתך שלך. או לחילופין, שתרצה להחריש ממה שבליבך על הדין, ולהטות אחר דבריהם. לא תעשה כן. אז אם אנחנו מסכמים את שלוש המצוות, זה פסוק אחד, יש הרבה מצוות בפרשה, פתחנו בזה, אבל זה פסוק אחד, נדמה לי המורכב ביותר, ששלוש מצוות נמצאות בו, מאוד עקרוניות. יש בו את המצווה העקרונית, היסודית, שיש דין רוב. ובה אנחנו נעסוק מיד. זה חידוש עצום. אנחנו רגילים לזה, אבל זה חידוש שעוד מעט ננסה להיכנס אליו. למה לסמוך על הרוב? רוב הוא דבר משתנה. כיצד רוב יכול להכריע אמת? אנחנו צריכים לזכור שלהלכה הזאת שהולכים אחרי רוב, יש שיניים מאוד מאוד חזקות. ישנה גם מצוות לא תעשה שמופיעה בסוף התורה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. וצריך להבין, שם אנחנו מדברים על רוב. נניח שישנו מיעוט גדול מאוד עם הבדל של אחד, אנחנו לא עסוקים פה בדינים אזרחיים חברתיים שיכולים להשתנות בדחיקה כזאת או אחרת. למה באמת רוב מקבל את הסמכות המוחלטת להכריע? וזה אנחנו נגיע מיד, זה יהיה עיקר העיסוק שלנו. אבל מעניין שבאותו פסוק באים שני סיוגים, שני, במילים של היום, שני חישוקים למושג הרוב. האחד בדיני נפשות. מחשקים את הרוב ותובעים רוב יותר גדול. כדי לעשות דין מוות. זה מובן. השני, וזה לא תענה על ריב לנטות, דואגים מאוד שמא ההליכה אחרי הרוב תשחרר אותך מחובת האמת האישית שלך. אתה מחויב שלא ללכת כדיין אחרי הרוב במהלך הדיון, ובמידה שאתה מחויב לקבל את הרוב לאחר שהדין נפסק. כלומר, הפסוק מלמד בעצם שני חלקים שאולי מבחינה נפשית הייתי קורא לזה הם הפוכים לחלוטין. אתה חייב ללמוד את קבלת הרוב עם חריצת הדין, אבל אתה חייב לשמור על האוטונומיה האישית שלך בדעתך, גם אם כל הרוב הגדול עומד נגדך. אתה הדיין עובר על איסור מן התורה אם אתה עומד מול 70 דיינים נוספים, ואינך מעכב את הדין בכמה זמן שאתה רוצה, מפני שאתה זקוק לברר עוד נקודה אחת קטנה. הרוב לא מעכב, הפוך, אסור לך לנטות אחריו כדי לבטל את דעתך במהלך הדיון, ואתה חייב לקבל אותו עם סיום הדיון וההכרעה. לא תעמה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. אז אם נצטרך לסכם את הפסוק הזה, הפסוק עוסק בנושא רוב ומיעוט. הפסוק מחדש שיש הליכה אחרי רוב. אנחנו עסוקים בתורה אלוקית, כלומר בית דין של מטה, כלומר רוב דיינים בבית דין של מטה מכריעים הלכה על פי רוב, ואיננו דורשים הכרעה מוחלטת, טוטלית. לנו אולי לפעמים קשה להבין למה זה חידוש, אבל מבחינה פילוסופית זה חידוש גדול מאוד, כאשר עסוקים כאן בתורה אלוקית, שאנחנו מקבלים את הכרעותיה מן השמיים, שאנחנו מקבלים את הכרעותיה באורים ובתומים. שמה אין רוב. שמה אין דעה כזאת ודעה כזאת. הרי הרוב הוא בעצם באיזשהו מקום משחק שיכול להיות בטעות גם. שם האמת מתקפלת כלפי הרוב. וזה צריך להבין. אז הנושא הוא הרוב. דווקא בתוך הפסוק של הרוב באים שני הסיוגים, מתי דורשים רוב גדול יותר, שאגב מוכיח עד כמה בעצם הרוב הוא דבר שאתה לכאורה לא סומך עליו. כי אם אתה סומך באופן עקרוני על הרוב, מה זה משנה אם אתה דן דיני נפשות או דינים אזרחיים? הרי הרוב הוא אמת. אז למה אתה צריך פה שני דיינים? הטעות יכולה להיות גם בהפרש של שני דיינים. אם יהיה הפרש של שני דיינים וזה יותר מדיין אחד, אז זהו, בזה נפטרה הבעיה. ומאידך, באמצע הפסוק, באה ההלכה המחייבת אותך הדיין, שלא לתת למושג הרוב לשחוק את חובת האמת האישית שלך בתוך המערכת. את המצווה המרכזית הזאת של הרוב, של ההטייה אחרי הרבים, ממשיך בעל ספר החינוך במקור ארבע כך: ובביאו אמרו זיכרונם לברכה, אני בהמשך מקור ארבע לקראת סוף הקטע הראשון, רובה ואורייתא. יש כאן אני יודעתי טעות, זה צריך להיות באלף, רובה דאורייתא, זה לא רובה אלא רובה. ושם אגב הסוגיה במסכת חולין לא עוסקת בכלל ברוב דיינים, אני מאיר את ההערה הזו כי היא הערה מאוד חשובה מבחינת העניין, אלא במושג הרוב. שם מובאות הדוגמאות ההלכתיות הידועות של אדם ההולך במקום שיש שם איטליזים של בשר, ויש איטליזים של בשר שהוא טריפה, ויש בשר שהוא כשר, ומוכרעת ההלכה שהולכים על פי הרוב, ולומדים שרובה דאורייתא. ואז שואלת הגמרא בחולין, מינה המילתא דאמרינן רובה דאורייתא? שוב, רוב כמושג. אם מדובר פה בהלכה, בתורת אמת, אם מדובר פה בהלכה אלוקית, לא משתנה, אז מה הפירוש רובה דאורייתא? ואם יש אחד חלקי עשרה שזה טרף, אז זה מפסיק להיות טרף כי יש רוב? מינה המילתא? צריך להבין, זו שאלה קשה מאוד. הגמרא מחלקת בכל מושגי הרוב שאנחנו עסוקים בהם הרבה, תמיד, בימים האלה עוד יותר, בכל מושגי הרוב מתוך אותו עיקרון של אחרי רבים, לא רק בדיינים. הערב אנחנו נתמקד רק בנושא של שיפוט ברוב. אבל זו סוגיה כללית. האם יש פעמים שאני יכול לסמוך על רוב דלייטי קמן? רוב דלייטי קמן פירושו רוב סטטיסטי. בדרך כלל זה כך. אני סומך על הרוב הזה או לא? וכשסומכים שוב אומרים, התורה לימדה אותנו ללכת אחרי הרוב. לימור, אותה תורה שמורידה לנו אמת מוחלטת מן השמיים, גם מחייבת אותנו להתמודד עם התרגום של האמת הזאת במושגים של רוב, במושגים שאינם לכאורה אמת מוחלטת. בעל החינוך עצמו חש בזה וממשיך להסביר. משורשי מצווה זו, שנצטווינו בזה לחזק קיום דתינו, שאילו נצטווינו קיימו התורה כאשר תוכלו להשיג כוונת אמיתתה, הדברים מאוד פשוטים והעברית מאוד קלה אתם. כל אחד ואחד מישראל יאמר, דעתי נותנת שאמיתת עניין פלוני כן הוא. ואפילו כל העולם יאמרו בהפקו, לא יהיה לו רשות לעשות העניין בהפך האמת לפי דעתו. טכנית, אילו לא הייתה התורה נותנת לי את השימוש בפטנט של רוב, אלא מחייבת אותי לעשות את האמת כמות שהיא. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את כל אחד מאיתנו עם תפיסת האמת שלו. ואז האמת שלי נשארת האמת גם אם כל העולם אומר הפוך. הימין הוא ימין והשמאל הוא שמאל, ומה פירוש הוא אומר לי על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין? אני יודע מה הם. וייצא מזה חורבן שתעשה התורה כחמה תורות. כי כל אחד ידין כפי עניות דעתו. אבל עכשיו, שבפירוש נצטווינו לקבל בה דעת רוב החכמים, יש תורה אחת לכולנו. ניתוח מעניין מאוד של בעל החינוך. זה מסר היסטורי, מסר אמוני, גדול מאוד. הדרך שלנו שתהיה לנו תורה אחת, היא זה שיש רוב שמחייב אותנו. והוא קיומנו גדול בה, ואין לנו לזוז מדעתם ויהי מה. ובכן בעשותנו מצוותם, אנו משלימים מצוות האל. ואפילו אם לא יכוונו, וכאן עיקר החידוש שלו. כל טוב, אבל אני, ואני מקדים את מצוות לא תסור, שמיד נגיע אליה במקור חמש, אבל אני מגיע לפני בית הדין, ונניח, אני מומחה גדול לנושא X, ויושב בית הדין הגדול בירושלים, ויושבים בו 71 דיינים, ובאמת אני מומחה גדול מהם בנושא, כי הם לא מומחים באותו נושא. כל אחד מהם התייעץ איתי אלפי פעמים בנושא שעכשיו אני נידון בפניהם. והם אומרים לי על ימין שהוא שמאל, אני המומחה שלהם. וזה מוכרע על פי רוב של כל אחד. ואני יודע שזה לא נכון. אבל אני חייב לקבל. אומר החינוך, מהפכה. ואפילו אם לא יכוונו לפעמים החכמים אל האמת חלילה, עליהם יהיה החטאת ולא עליהם. כלומר, בעל החינוך מוכן להכיר במצב שבו באמת הרוב לא אמר את האמת. אבל הרעיון שלא תעשה התורה כחמה תורות, שהאומה תישאר אומה, ושקיומנו יישאר כזה, הוא הגורם המכריע. החינוך מעריך שם, הוא מגיע בסוף, בסיכום, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן. תמיד בעל החינוך אומר בסוף, מתי נוהגת המצווה? הרי היא נוהגת בכל מקום, זה לא קשור לא בארץ ולא בכל מקום, היא נוהגת ובכל זמן. זה דבר מאוד חשוב, זאת אומרת, זה לא רק דין בבית דין הגדול, הדין של אחרי רבים להטות שייך תמיד בכל הדורות, בזכרים ובנקבות, והעובר עליה ולא נטע אחריהם, העובר עליה ולא קיבל את דעת הרוב, ביטל אפה ועונשו גדול מאוד, שהוא העמוד שהתורה נסמכת בו. זה ייחוס מאוד מעניין למצווה אחת מיני המצוות. אז הפסוק הזה שאנחנו עסוקים בו בעצם עוסק בעמוד שהתורה נסמכת. כי אלמלא הרוב, המציאות לא יכולה. הביטוי הזה של עמוד הוא נפלא. העולם יהיה אמיתי מאוד, רק לא יהיה עמוד שיחזיק אותו. הכל יהיה אמת, אבל בלי עמוד. החידוש הגדול של החינוך הוא אולי בדברים הפשוטים שלו. יכול להיות שיש טעות. ואנחנו עסוקים פה בהכרעה של תורה, של בית דין הגדול. בעל החינוך חוזר על העיקרון הזה בהרחבת יתר, במקור מספר 5, במצוות לא תעשה נוספת שקשורה לאותו דבר, והיא המצווה שכבר הזכרנו, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. ועל דרך האמת והשבח הגדול בזאת המצווה, מצוות תצ"ו בחינוך, אמרו זיכרונם לברכה לא תסור ממנו ימין ושמאל. אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל לא תסור ממצוותם, כלומר, שאפילו יהיו, וזאת הנקודה, הם טועים בדבר אחד מן הדברים, אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל נעשה כטעותם. איך הוא אמר במצווה הקודמת? עליהם יהיה החטאת, ולא עלינו. צריך לזכור שמי שלא מקבל את הרעיון הזה, זקן למשל שלא מקבל, כלומר בעל הלכה שלא מקבל את זה, דינו זקן ממרא. אחד הדינים החמורים ביותר, כי הוא לא קיבל את הרוב. צריך להבין, אי קבלתו את הרוב, פירושה הבנתו האמיתית אחרת את התורה. וטוב לנו, וכאן הלשון היפה בחינוך, וטוב לסבול טעות אחת, ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטובה תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו. שבזה יהיה חורבן הדת, וחילוק לב העם, והפסד האומה לגמרי. ומפני עניינים אלה, כדי שזה לא יקרה חלילה, נמסרה כוונת התורה אל חכמי ישראל. אתה צודק בשאלה שלך, איך תיתכן שהתורה האמיתית האלוקית נמסרת למשהו שיכול להיות שיש בו טעות? מפני עניינים אלה. ונצטוו גם כן שיהיו לעולם הכת המועטת מן החכמים כפופה לכת המרובים. לא רק אתה, לא רק אנחנו, החברה, העם, אלא גם המועטים שבבית הדין חייבים להיות כפופים למרובים. מן השורש הזה, וכמו שכתבתי שם במצוות להטות אחרי רבים, היא המצווה שכרגע ראינו במקור 4. ועל דרך עניין זה שאורחתיך בני עליו, זה מוביל אותי להמשך. אפרש לך אגדה אחת שהיא בבבא מציאה, בסוף פרק הזהב, גבי ההוא מעשה דרבי אליעזר הגדול בתנורו של אחנאי, המטמעת כל שומעה. אנחנו ניכנס עוד רגע לחלק מן האגדה הזאת, ידועה, תנורו של אחנאי, שנחלקים בו לא בבית דין, אלא בבית המדרש. ובראש המחלוקת נמצאים רבי אליעזר ורבי יהושע. מה קורה במחלוקת הזאת נראה מיד, אבל סופה של המחלוקת הזאת, שרבי אליעזר חייב לקפל את דעתו ולבטל את כל אותן ראיות שהוא הביא, שמיד נחזור עליהן בהמשך, ובסוף מגיעים שם למסקנה שאין ברירה אלא להוציא את רבי אליעזר מתוך עולם הפסיקה עכשיו. רבי אליעזר מגיע לנידוי באותה מציאות. סופה של אותה גמרא, סופו של החלק הזה בגמרא הוא, אמרו שם, אשכחי רבי נתן לאליהו. אני אומר על פה, מצא אותו רבי נתן את אליהו ושאל אותו, תגיד לי שבבית המדרש רבי יהושע עם הרוב ניצחו את רבי אליעזר עם ההוכחות שהוא הביא מהשמיים. מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? סיפור נפלא. רבי נתן פוגש את אליהו הנביא ומבקש לדעת מה עשה הקדוש ברוך הוא. מהי אביד קודשא בריחו ההיא שעתה? ואליהו עונה לו, אמר לי כחייך ואמר, חייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. רק לפסקה הזאת מתייחס בעל החינוך, ועליה הוא אומר שהאגדה מטמעת כל שומעה. אשכחי רבי נתן לאליהו וכולי, אמר לי מה יביד קודשא בריחו בהאיש העתה, אמר לי חייך ואמר ניצחוני בניי, כלומר שהיה הקדוש ברוך הוא שמח על שהיו בניו הולכים בדרך התורה ובמצוותה להטות אחרי רבים. ומה שאמר ניצחוני בניי, חלילה להיות ניצחון לפניו ברוך הוא, סלנג של היום היינו קוראים לזה ניצחון עליו, אבל פירוש הדבר הוא על עניין זה שעליו דיברתי איתך מקודם. שבמחלוקת הזאת שהייתה לרבי אליעזר עם חבריו, האמת הייתה כרבי אליעזר, וכדברי הבת קול שהכריע כמותו. ואף על פי שהייתה האמת איתו בזה, ביתרון פלפולו על חבריו כי הוא היה גדול מהם, לא ירדו לסוף דעתו ולא רצו להודות לדבריו אפילו אחר בת הקול שיצאה מן השמיים ואמרה מלאכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום. מיד נחזור על זה. והביאו ראיה מן הדין הקבוע בתורה שציוותנו ללכת אחרי הרבים לעולם. וכפי שהחינוך מבין, בין יאמרו אמת או אפילו טועים. ועל זה הישיב הבורא ברוך הוא, נצחוני בניי. כלומר, אחר שהם נוטים מדרך האמת, שהרי רבי אליעזר הוא היה מכוון בזה אל האמת, והם באים עליו מכוח מצוות התורה שציוויתים לשמוע אל הרוב לעולם, אם כן על כל פנים יש להודות להם בפעם הזאת כדבריהם, שתהיה האמת נעדרת. והרי זה כאילו בעל האמת נצוח. מה פירוש נצחוני בניי? את האמת שרבי אליעזר ייצג, הם ניצחו. עברית אחרת, תנורו של אחנאי, שעכשיו נקרא אותו קצת, אצל בעל החינוך הוא בעצם ויכוח בין האמת לבין העמוד שהתורה נסמכת. בין האמת לבין הרוב. ואני מודה שאני ארצה בהמשך ללכת בכיוון אחר, שאולי בסופו של דבר יכול להשתלב מאוד מעניין עם בעל החינוך, אבל נדמה לי שמתוך הדברים האלו והבאים יכול להישפך אור על מושג הרוב ועל מושג המחלוקת, לא רק על מושג הרוב, דווקא מתוך התפיסה השונה מזו של החינוך עכשיו. החינוך בצורה ריאלית מאוד אומר, נכון, יכול להיות מצב שיהיה רוב של טעות, וזה גדולתה של תורה. היא קבעה שהאמת המציאותית, האמת היא שלא יהיה הפסד האומה, שלא יהיה חורבן הדת, שלא יהיה חלילה חילוק לב העם לגמרי. אלה היו לשונותיו. זאת אמת בפני עצמה. וכשיש מיעוט ויש רוב, התורה האלוקית הכריעה שמה שיקבע הוא האמת הזאת שתעשה את העם הזה אחד, את התורה הזאת אחת, את לב האומה לא מחולק. כמובן, כשהכל עונה על הקריטריונים הבסיסיים ההלכתיים, שאליהם לא נכנסנו ובהם עוסק בעל ספר החינוך במצוות שהבאנו, שהכוחות הם כוחות שקולים, שבית הדין דומה לבית הדין החבר בחוכמה או במניין, יש כל מיני נתונים. לפני שאכנס לסיפור של תנורו של הכנאי, אקרא את מקור 8. אקרא את מקור 8, את דברי הרמב"ן על המצווה האחרונה שעכשיו קראנו בחינוך, הלא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. רק משלוש השורות שנקרא אנחנו מיד נראה את ההבדל העצום בתפיסת העולם בין הרמב"ן לחינוך. הערכנו בחינוך וברמב"ן בקיצור מוחלט. מדוע הולכים על פי הרוב? כי על הדעת שלהם, זה הרמב"ן בדברים י"ז, י"ג, על הפסוק לא תסור. כי על הדעת שלהם, של החכמים, על פי הרוב שיקבע, הוא נותן לנו או להם, יש כאן שתי גרסאות, זה אותו דבר, התורה. אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל, על הדעת שלהם. וכל שכן, שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין. מה יש לי לחשוב? אני המומחה הבינלאומי לסוגיה שבה הם עוסקים, ואני יודע שהימין הוא שמאל. תחשוב שזה נכון. למה? לפי החינוך, מוטב נסבול טעות אחת, ולא יהיה חילוק לב האומה וכו'. רמב"ן. כי רוח השם על משרתי מקדשו, ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. עמוד שלם עסקנו בחינוך, הרמב"ן בשורה אחת הופך את הכל. למה פסקה תורה אחרי רבים להטות? כי על דעת שלהם נתן לנו את התורה, וברגע שהם רבים שפוסקים את הפסיקה של תורה, אתה טועה ואין כאן טעות שלהם. רוח השם על משרתי מקדשו, ואני מרגיש שמן הסתם התחושה היא שדברי החינוך מאוד מובנים, ודברי הרמב"ן זה טוב לתפילה, אבל מה הפירוש? אין, זה רוב, זה בני אדם. רוח השם על משרתי מקדשו. צריך אגב לתפוס את זה. כל עוד פסק הדין לא ניתן, עד לפני שנייה אחת, אני מחויב במצווה של לא תענה על ריב לנטות. אני אעכב את פסק הדין 50 שנה, כי עוד יש לי בירור במקור אחד, אני הדיין. 70 דיינים סבורים אחרת. אבל אני חייב לבדוק. איפה הרוב? רוח השם. אל תסחף אחרי הרוח השם הזה. יש לך אוטונומיה מחשבתית, שיפוטית, מלאה. באותה שנייה שנחרץ פסק הדין, 35 לכאן, 36 לכאן, אז האמת היא ה-36 עם רוח השם, ולא עם ה-35. איך זה נחת פתאום? מאיפה? איך התופעה הזאת מתרחשת? זה ודאי לא בעל ספר החינוך. שתי גישות אחרות לגמרי במצווה. בעל החינוך השתמש בתנורו של אחנאי. אני רוצה גם להשתמש בתנורו של אחנאי, אבל בעיקר בחלק האחרון של תנורו של אחנאי, הפחות מוכר. הסיפור בתנורו של אחנאי, נראה אותו במהירות, ננתם. חתכו חוליות. ונתן חול בין חוליה לחוליה. רבי אליעזר מתהר, וחכמים מתמאים. אנחנו פורשים לרגע מהסוגיה, מהוויכוח הקשה בין החינוך לרמב"ן, ונכנסים לעולם אחר עכשיו, לבית המדרש אצל רבי אליעזר ורבי יהושע. בדרך כלל עוסקים בחצי הראשון של הדברים, זאת אומרת במה שנמצא לפנינו במקור 6, לפחות בחצי השני שנמצא בזירה האחרת, בביתו של רבי אליעזר במקור 9, אני נדמה שהחשיבות נמצאת בחלק השני לגבי מה שבו אנחנו עסוקים היום. הדיון היה לגבי תנור, שהשאלה אם יש עליו שם של תנור או אין עליו שם של תנור. ישנו כלל שדבר שיש עליו שם של כלי, הרי הוא מוכשר לקבל טומאה. אנחנו לא עסוקים בטומאה וטהרה עכשיו, אני רק אומר על מה דנים. ואילו דבר שאין עליו שם של כלי, אינו מוכשר לקבל טומאה. לקבל טומאה פירושו דבר שאם יפלו עליו משקים, אז הוא יהיה טמא, אם ייגע בו אחר כך דבר טמא. אם יש שם של כלי, אז על זה אמרה התורה שכלי שיפול עליו משהו כזה וכזה יטמע. אבל אם אין עליו שם של כלי, על זה לא אמרה התורה. אם יהיה פה שבר עץ, הוא לא מוכשר לקבל טומאה כי הוא אינו כלי. אבל אם יש פה משהו שהוא כלי, עמוד, כיסא, הוא מוכשר לקבל טומאה. מה קורה כשזה משהו באמצע? למשל, תנורו של אחנאי. אחנאי זה הוא בעצם שם של אופה, ששמו היה אחנאי. וסוג התנורים שהוא עשה היה בנוי מחוליות חוליות, של חרס, של אדמה, חוליות חוליות, שבשום מקום מכובד לא היו מעריכים אותם ככלי, אבל לעוגות הפשוטות שאחנה היה אופה, זה היה מספיק טוב. והמחלוקת הייתה האם תנור כזה חתכו חוליות חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה. זה לא נותן את החום הטוב, זה לא נותן את האפקט של תנור בפנים, אבל זה כנראה נותן חום טוב לדבר מסוים. רבי אליעזר טוען, זה לא כלי, ולכן הוא מתהר. במילה אחת, כשעוסקים בתאומות ותארות, מתהר פירושו מחמיר. זה נשמע קצת הפוך, מתהר זה מחמיר, הוא מחמיר ואומר זה לא כלי בכלל. וכיוון שזה לא כלי בכלל, לכן זה לא מוכשר לקבל טומאה. חכמים מתמאים. הסיפור הספציפי לא חשוב, אלא מפני מה שהתרחש בעקבותיו. וזהו תנור של אחנאי. מהי אחנאי? אז מה זה אחנאי כבר ענינו? זה שם של אופה. אבל כשזה הופך להיות ביטוי, אז חז"ל נתנו תמיד לשם גם איזושהי משמעות. אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כאחנה זו וטימאוהו. שם היה סיפור והקיפו את התנור הזה בבית המדרש, עומד תנור באמצע, וכולם מקיפים את התנור כאחנה, זה משחק מילים יפה, אחנה זה חוץ מהשם של האופה, בארמית גם נחש, ומקיפים אותו כמו נחש מפוטל, ותימאוהו, כדעת מי? כדעת חכמים. תנה, מה היה שם? באותו היום הישיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אחרי שהוא מנסה עם כל התשובות ההגיוניות שיש, אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. יש כאן יחיד מול רבים, ועוד מעט יהיה כאן בירור של אחרי רבים להטות של הפרשה שלנו. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו 100 אמה, ואמרי לה 400 אמה. מי שרואה את האגדה הזו, למשל במהר"ל, מבין שהכל פה סמלים, ולא בפועל, מי שרוצה לראות את זה בפועל, ודאי טוב, אבל זה החלק הראשון. נעקר חרוב ממקומו. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. זה נחמד מאוד, אבל זאת לא ראיה לשיטתך. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. המים מפסיקים לזרום, הולכים אחורה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. אמת המים היא כבר הרבה יותר קיומית למי שצריך מים. כותלי בית המדרש שהולכים ליפול, זה כבר שלב הרבה יותר מתקדם. זה לא מים כשצמאים, זה כותלי בית המדרש שהולכים ליפול. אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. היתו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם בכותלי בית המדרש רבי יהושע. מתוך כל החכמים יוצא עכשיו רבי יהושע, והוויכוח נהיה לבין שניהם. אמר להם לקירות, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טבעכם? מה כל הטבע פתאום מתערב? יש אוטונומיה פנימית לבית המדרש, וגם כותלי בית המדרש לא יכולים להיכנס אליה. לא נפלו הכתלים מפני כבודו של רבי יהושע. לא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר. ועדיין הן מתין ועומדים. אפשר להבין ועדיין כביטוי אז. אפשר להבין ועדיין. ועדיין הן מתין ועומדים. מי שנכנס לבית המדרש ולא רואה את הקירות באלכסון, ולא מבין שהם לא זקפו עד היום מפני כבודו של רבי אליעזר, ולא היתו מפני כבודו של רבי יהושע, לא יודע מה קורה בבית המדרש. צריך להבין פה הרבה יותר. רבי יהושע מייצג פה את הלא תעשה השלישי בפסוק. את האחרי רבים להטות. רבי אליעזר מייצג את הלא תעשה השני, את הלא תענה על ריב לנטות. ורק מהמתח שיש בין שני אלה בנוי בית המדרש. מהעמידה על האמת המוחלטת שלי. אין כלום בעולם חוץ מהפיסת אמת הזאת שאני מאמין בה בכל רמח איבריי ושסע גידיי. ומהעמידה ממול על האמת המוחלטת המציאותית הזאת, שבלעדיה אי אפשר לקיים עולם. ומהמתח בין שני אלו יחד, יש את כותלי בית המדרש של רב לזר ורבי יהושע. ועדיין מתין ועומדים. חזר ואמר להם בבית המדרש הזה עם הכתלים האלכסוניים בלי חרוב ואמת המים הולכת אחורה, חזר ואמר להם עם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. זה כבר לא אם אתם מרגישים או לא. זו כבר האמת כמו שהיא. יצא בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר? זה מזכיר לרבי יהושע ולחכמים מן הסתם את הסגנון שהוא אמר לפני דקה לקירות. אתם מה טיבכם? ובאותו סגנון, כשרב לייזר מדבר, מה אתם פה מחפשים בכלל? מה לכם אצל רבי אליעזר? שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו, ואמר, ביטוי נפלא, עמד רבי יהושע על רגליו, לא בשמיים היא. מישהו פה צריך להעמיד הכל על הרגליים. לא בשמיים. מה היא לא בשמיים היא? מי ששם לב בסגנון, הסיפור התנאי נפסק, ועכשיו ישנה התערבות של גמרה. עוברים לארמית. מה היא לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה, שהוא אמורה, זה כבר לא תנא, זה בכלל מקור מאוחר מאוד. אמר רבי ירמיה, שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה בפרשת משפטים, אחרי רבים להטות. רק הערה אחת, מי שמסביר לא בשמיים היא, הרבה דורות אחרי רבי אליעזר ורבי יהושע הוא רבי ירמיה. יכול להיות שהשם של רבי ירמיה זכור לרבים. זה רבי ירמיה שגם אותו זרקו מבית המדרש. רבי ירמיה היה עושה הרבה צרות בבית המדרש. הרבה דורות אחרי רבי אליעזר ורבי יהושע. הוא היה רבי אליעזר של כמה דורות אחר כך. הוא היה תלמידו של רבי זיירה. הגמרא בנידה אומרת שכל ימיו הוא היה מנסה להוציא צחוק מרבי זיירה ולא הצליח. אבל פעם אחת הוא הצליח לעשות את זה בבית המדרש, וכולם גיחחו. ככה אומרת הגמרא בנידה, בשאלה היפותטית לחלוטין שהוא העלה. אבל על השאלה ההיפותטית הוא בנה מבנה שלם של פלפול. פעם אחרת לא גיחחו. פעם אחת כשדנו בסוגיה המפורסמת של גוזל במרחק מהקן שלו, מהשובח, ואמרו שגוזל אפרוח שנמצא במרחק של 50 אמה מהשובח שייך לשובח הזה, במרחק של 50 אמה מהשובח הזה שייך לשובח הזה, קפץ רבי ירמיה וביקש לעצור את כל הדיון. יש לו שאלה עקרונית מאוד, מה הדין כאשר רגל אחת של הגוזל פה והרגל השנייה פה? אומרת הגמרא, ועל דה אפקו מבי מדרשה. אז הוציאו אותו, אמרו זהו. ונדמה לנו שרבי ירמיה ביקש שם לעשות חוק. רבי ירמיה מבין בדיוק את הסיפור. והוא זה שאמור להסביר את ההתמודדות עם רבי אליעזר. כשרבי ירמיה מעלה את ההיפותזה הזאת עד לקיצוניות, הוא בעצם בא ומערער על סמכותם של הרוב, על סמכותם של חכמים, על סמכותה של הגדרה. כשאנחנו קבענו 50 אמה ו-50 אמה, תרגמנו את ההלכה האלוקית למציאות. רבי ירמיה אומר, התרגום שלכם מחייב עוד יותר אמת. האמת צריכה להיות עוד יותר מוחלטת, עוד יותר מוגדרת. אני לא מקבל את זה. זה ויכוח עצום, ורבי ירמיה הוא זה שמסביר מה היא לא בשמיים. אותו רבי ירמיה. הזמן קצר מאוד, אבל זה אותו רבי ירמיה שעליו מספר את הגמרא בירושלמי, שכשמת ביקש שיקברו אותו עם תכריכין לבנים ונעליו ברגליו ושכוב על צידו, כי כשיבוא המשיח הוא חייב להיות מוכן. זה רבי ירמיה. זאת האמת שלו. ועם האמת הזאת של רבי ירמיה הוא מסביר את לא בשמיים. אחר כך פוגש רבי נתן את אליהו. ויש ביניהם את אותה שיחה שתיארנו מקודם. חייך הקדוש ברוך הוא ואמר ניצחוני בניי. ואז אומרת הגמרא, אמרו, אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש ונמנו עליו וברכוהו, ברכוהו הכוונה היא נידוהו. הגמרא מעריכה איך חיפשו מי שיודיע לו על הנידוי, ומי שהודיע לו על הנידוי היה רבי עקיבא. אמרו מי ילך ויודיעו. אמר להם רבי עקיבא, אני אלך שמה ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו. ועשה רבי עקיבא, לבש שחורים ומתעטף שחורים, וישב לפניו בריחוק 400. ולא אמר כלום. רב אליעזר מבין. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, מה יום מיומיים? אמר לו רבי, כי מדומה לי שחברים בדילים ממך. שבתי לאיפלו. רב אליעזר, שמרגע זה עד סוף ימיו הוא מנודה. שלא קיבל את דעת החברים. שביומו האחרון כשיבואו אליו חכמים ובראשם רבי יהושע ורבי עקיבא, נגמרה במסכת סנהדרין, לפני הלווייתו, כשיכנסו אליו לבקר אותו בגמרה שפעם עסקנו בה, יבואו אליו והוא יישאר בדעתו וימות בתוך המילה טהור לגבי טומאות וטהרות. כשהם יתמו. שמע את דבריו של רבי עקיבא, רבי כמדומה אני שחברים בדילים ממך, ומה הוא עושה? אף הוא קרא בגדיו וחלץ מן עליו ונשמט וישב על גבי קרקע. אם זו ההלכה, אז זו ההלכה שמחייבת אותי. אם כך פסקו החברים, אז אני יושב על גבי קרקע. כי מנודה דינו כעבר. אבל מה זה עושה בעולם? זלגו עיניו דמעות. אבל זה לא סתם עיניים וזה לא סתם דמעות, זה רבי אליעזר הגדול. לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחיטים ושליש בסעורים. ויש אומרים אף בצק שבידי אישה תפח. זה רבי אליעזר. הזמן קצר מכדי להיכנס לניסיון להבין פה קצת יותר. אבל הגמרא הזאת יש המשך והוא העיקר. במקור 9. תנא. בעל החינוך הבין את הגמרא ואת רבי נתן ואת אליהו פשוט כוויכוח בין האמת לבין המציאות. והקדוש ברוך הוא קבע שצריך לקבוע על פי מה שהמציאות תוכל להכריע לפיו. ואנחנו חותרים לראות כאן ראייה אחרת. תנא, אח גדול היה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר, נשרף. ואף רבן גמליאל, זה פה הקדמה של מילה, רבן גמליאל הוא הנשיא. כנראה שרבן גמליאל לא נמצא באותו הזמן בוויכוח. הוויכוח הוא כנראה ארוך, ורבן גמליאל בא בספינה. נושא הוויכוח יוצא החוצה, ונשיא ישראל צריך להגיע בדחיפות ולראות מה עושים. וחוץ מכל הדברים, רבן גמליאל הוא גם גיסו של רבי אליעזר. וכאן הסיפור הופך להיות פילי. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה. עמד עליו נחשול לטובעו. הביטוי בהתחלה הוא באותו היום. כל הזמן, הוויכוח הוא באותו היום, רבן גמליאל בא באותו היום, הביטוי אותו היום מאוד יכול להיות שהוא תקופה. זה לא חייב להיות ביום אחד, זה יכול להיות באותו עניין, באותו אירוע, זה יכול להתרחש במשך שבוע, שבועיים. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה ועמד עליו נחשול לטובו. אמר כי מדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. עמד על רגליו. אנחנו זוכרים כבר מישהו שעמד על הרגליים בסיפור הזה. כמו רבי יהושע. ואמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי,
ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך. שלא ירבו מחלוקת בישראל. נח היה מזבו. כמעט כמו הקטלים, אצל רב לזר ורב יהושע בתוך בית המדרש. רבן גמליאל ורבי אליעזר מייצגים שתי תפיסות עולם שהם השיא של התפיסות. חלק גדול מאוד מהסיפורים שאנחנו מכירים אצל רבן גמליאל נובעים מזה שרבן גמליאל שואף כל ימיו לדבר אחד, לחיזוק מוסד הרוב. כדי להכריע כמה מוסד הרוב מחייב, הוא כופה על חכמים, והמדהים הוא שבמקרה זה על רבי יהושע, שהפעם הוא הולך איתו, להגיע אליו ביום הכיפורים שחל בשבת לפי חשבונו במקלו ובפונדטורה, כדי להראות שהוא קיבל את דעת הרוב ואת החשבון שלהם בלוח השנה. הוא כופה על רבי יהושע לעמוד על רגליו ולהראות לפני כולם שהוא מקבל את ההכרעה הנשיאותית. רבי אליעזר הוא זה העומד כל ימיו בראש התפיסה שבאה לברר את האוטונומיה הפרטית של כל חכם וחכם בדעתו. את עולמו של היחיד, את האמת הזאת, המוחלטת, שלא תענה על ריבלין טוב. לדעתי כאן הכל מתחיל. רב לייזר ורבן גמליאל הם גיסים. עם השלום, איזה שם זה בהקשר שלנו. עם השלום, כך קראו, לדוויתו דרבי אליעזר, דוויתו זה ביתו, אשתו של רבי אליעזר, שהייתה אחתי אחותו של רבן גמליאל, ושמה אמא שלום. היא אחות, היא אישה, היא אמא של השלום. היא אחות של רבן גמליאל, והיא אשתו של רבי אליעזר. מההוא מעשה ואילך, מאותו מעשה של תנורו של אחנאי, לא אבא שבקה לילה רבי אליעזר למיפל על הפה. זמן מאוד מאוחר, וזה מחייב הרבה יותר עומק בכניסה, נראה זה מלמעלה. לא הניחה לו לרבי אליעזר יותר לטפול על פניו. נפילת האפיים, שאנחנו רגילים לה היום, של נפילת אפיים על היד, היא לא נפילת האפיים שמדובר פה, אלא פה מדובר על נפילת אפיים שאנחנו רגילים לה רק ביום הכיפורים. נפילת אפיים מלאה, ונפילת האפיים הייתה מצב רוחני מאוד מאוד גדול, מאוד מיוחד. ואם השלום חוששת ממה שיכול לקרות בעולם, כשרבי אליעזר הגדול הזה, זה שכשזולגות עיניו דמעות העולם לוקה, זה שמוציא בת קול מהשמיים, זה שכל החכמים שומעים את השאלה, מה לכם אצל רבי אליעזר? אם השלום חוששת מנפילת האפיים של רבי אליעזר, וכל ימיה היא פשוט שומרת שלא ייפול על הפה. לא שבקה לי לרב לייזר למיפל על הפה. ההוא יומה, יום אחד, ריש ירחב, היה ראש חודש. ואיחלף לה, היא התבלבלה בין מלא לחסר. בברית אחרת, היא לא ידעה אם היום אפשר ליפול אפיים או אי אפשר, כי אם זה ראש חודש, אין נפילת אפיים. ההתבלבלות אם זה ראש חודש או לא, שזאת התבלבלות של אחות של רבן גמליאל, שאחראי לקבוע את החודש. היא התבלבלות מרתקת. איקא דאמרי, שהמעשה שעוד רגע נקרא, התרחש לא מפני שהתבלבלה עם ראש חודש או לא, אלא מסיבה אחרת. אתא אניא, וקיא בבא. בא אני, ודפק בשער, בבבא, בדלת. והיא אפיקה לאיריפתא, הוציאה לו לחם. כך או כך, ואני הזה גם מסמל המון, כך או כך, היא חוזרת, ורגע אחד היא עזבה את רב לזר. אשכחתי דנפל על הנפי. אמרה לי, קום, קטלית לאחי. קום, הרגת את אחי, את רבן גמליאל. עד אחי, נפק שיפורה, יצא קרוז, שופר, מבית רבן גמליאל, לשכיב. רבן גמליאל מת. אמר לה, מנה ידעת? מניין ידעת את זה? אמרה לי, כך מקובלני מבית אבי אבא. כל השערים ננעלים חוץ משערי הונאה. הונאה כאן זאת אותה הונאה דברים, אותו צער שאתה סובל איתך כל הזמן. העלבון הזה שאתה סובל איתך כל הזמן, השערים שלו עוד לא ננעלו בשמיים. אם השלום היא לעניות דעתי מי שמוציאה אותנו מהמושגים שראינו עד עכשיו בחינוך ומעלה אותנו למושגים שראינו ברמב"ן, היא אימא שלום, מפני שהיא גם רבן גמליאל וגם רבי אליעזר. היא מחברת עולם הנשיאות עם עולם האמת האופוזיציונית הכי קשה של רבי אליעזר בן הורקנוס. ברגע שהיא תפסיק לאזן בין רבן גמליאל לרבי אליעזר, הכוח של רבי אליעזר יפיל את רבן גמליאל. באותה שנייה שהיא לא תשמר את שני הכוחות האלו יחד. היא לא מבקשת לשכנע את רבן גמליאל בצדקתו של רב לזר, היא יודעת את זה בין כה וכה, וגם הוא יודע את זה. הוא אומר בפירוש על הספינה בים, גלוי וידוע לפניך שכל מה שעשיתי לא לכבודי ולא לכבוד בית אבא. אגב, בית אבא שלו ובית אבי אבא שלה זה אותו בית אבא. האבא במקור של רבן גמליאל זה שבט הנשיאות, זה דוד המלך. זה שבט יהודה, זה דוד מלך ישראל. אנחנו בתחילת תקופות תנאים, אנחנו לא רחוקים כל כך, הלל ומשם לדוד המלך. היא יודעת מה פירוש מלכות, מה פירוש נשיאות, מה פירוש השתתה של מציאות בעולם, ומה פירוש עמידת האמת של רב לזר. זה שאחותו של רבן גמליאל היא אשתו של רבי אליעזר, זה הרי הביטוי הכי נפלא לשאיפה לחבר את שני הדברים האלה יחד. האישה הזאת שמאחורי רבן גמליאל ורבי אליעזר היא אימא שלום. בעל הכלי יקר שלא נצליח להיכנס אליו במקור שבע מקוצר הזמן, אולי פה העיקר, אומר בין הדברים שלו יסוד שונה לחלוטין מזה של החינוך. הוא לא מזכיר בכלל את תנורו של עכנאי. הוא מסביר את מושג המחלוקת וממילא את מושג הרוב בעומק אחר לגמרי. ישנה גמרא במסכת סנהדרין שנאמר בה, מהם התנאים כדי שדיין ימונה להיות דיין בבית דין הגדול? כך וכך ידיעות, 70 לשונות, ידיעות כלליות. אחד התנאים הוא תנאי מוזר מאוד, הזכרנו אותו פעם. כדי להתמנות להיות דיין הוא נבחן בבחינה הבאה. מבקשים ממנו בכוח הפלפול שלו לטהר את השרת מן התורה. וקוף נון תאמים. הוא צריך לקחת שרת שהתורה אמרה שהוא תמה, ולהביא קוף נון פלפולים שהשרת טהור. ועלי התוספות שואלים את השאלה שכל אחד פה רוצה לשאול מיד, מה לנו בחריפות של הבל? אז הוא יודע לעשות עם האצבע. מה זה שווה? הרי זה לא רציני בכלל. שרץ תמי. ועונים כפי שהם עונים. אומר רק לי יקר, שהתשובה היא התשובה הזו. השרץ גם תמי וגם טהור. כמו כל דבר בעולם. מה שהתורה קבעה שהשרץ תמי, הוא שהתורה קבעה שיש מספיק סיבות, רוב סיבות, שמכריעות שהשרץ יהיה תמי ולא טהור. ישנן גם סיבות אחרות. אין להן חשיבות, מפני שרוב הסיבות אומרות שהשרץ תמי. אבל בסיטואציות מסוימות, אותן סיבות שהיו יכולות לטהר את השרץ, תהיינה בעלות חשיבות רבה מאוד. מתי? כאן הוא משתמש בביטוי נפלא, שרק אותו אני כן רוצה לראות מבפנים. באמצע הקטע השני, וכפי האמת, באמצע הקטע השני יש שם סוגריים שכתוב סנהדרין י' זין. ומטעם זה אמרו רבותינו זל שאין ממנים לסנהדרין עד שיודע לטהר השרץ מן התורה. וטעמו של דבר, שאם לפעמים צריכים להוראת שעה לפסוק נגד התורה, משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, אז יכול החכם או הנביא לצרף לסברת עת לעשות להשם את אותה מיעוט של סברות שכבר נדחו מחמת הרוב, ולילך אחר המיעוט כהוראת אליהו בהר הכרמל. אבל אם אין החכם או הנביא יודע שום סברה אלא הפך, אז לעולם לא יתארו אפילו לא בהוראת שעה. אבל הרי הוא מחויב במצבים מסוימים לטהר, מטעם סמוך עת לעשות להשם למיעוט סברות הנוטין אל ההפך. והתראו בה כנגדו. ואם בית דין של מטה פוסקים טהור, הנה העיקר. בית דין של מטה פוסקים טהור על דבר שהוא תמה מן התורה. אני המומחה. אני הזואולוג. אני יודע שהוא עונה על כל הקריטריונים של תמה. אבל בית דין פסקו טהור, הועיל שיש בעולם סברות גם לטהרו, סמוך את הרוב של בית הדין של מטה שהסכימו לטהרו, אל המיעוט של הסברות שיש בלאו הכי לטהרו, ושניהם ביחד מראים את הרוב של הטומאה. כי נתן השם כוח גם לבית דין של מטה לעשות סברות לכאן ולכאן. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אמר סברות, בית דין של מטה אמרו סברות, והקדוש ברוך הוא מחבר את הכל, ויחסי הכוחות השתנו. רבי יהושע לא ייצג את המציאות ורב לייזר את האמת. כשהרבים קבעו, אז רבי יהושע ייצג את האמת. רוח השם על משרתי מקדשו פירושו, יש מצב שצריך בשביל להבין אותו, להבין את ההקדמה הזאת של הכלי יקר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח לעסוק בתורה, פירושו הוא נתן לנו את הכוח להיבטל אל האמת, אל האמת האלוקית, אל האמת האמיתית. בהיבטלות הזאת אל האמת, יש מצב שבו אני יכול להגיע לאותן נקודות תוהר שבעצם על פניהן לא קיימות בכלל. או להפך. הכוח הזה הוא אותה סייעתא דשמיא שהרמב"ן דיבר עליו. אחרי רבים להטות, בא ואומר שכאשר עסוקים בתורה, הרי העיסוק בתורה אינו איזושהי אמת אלוקית מונחתת שלי אין איתה התערבות. אלא לי יש את הכוח להיות מכריע בשאלות האלוקיות האלה, השמימיות האלה. רוח השם על משרתי מקדשו. מה פירוש אומרים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין? אומרים על מה שאתה רואה כאן כימין, שעכשיו באמת המציאות שלו השתנתה. אם השלום מכריעה בין שתי תפיסות מפני שהיא מלאה בשתי התפיסות. רבן גמליאל הוא אמת, ורבי אליעזר הוא אמת, ובין שתי האמיתות האלה צריכה להכריע האמת שנקבעת על פי הרוב. וברגע שהרוב הכריע אותה, אם הוא בטל השמיים, אם הוא בטל התורה, יש לו ערך של אמת. זמן מאוחר מאוד, אני רוצה לסיים את הכל בשורה אחת מתוך רמב"ן במקור אחר לגמרי. הרמב"ן אומר לגבי גמרא במקור 10, הגמרא אומר, מדברת על דברים שקרו מאז שחרב בית המקדש, כולם מכירים חלק אחד מהביטוי שניטלה נבואה וניתנה רק לאנשים מסוימים, אבל יש שם עוד חלק בביטוי, וזה פחות מכירים. שם כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא בדף י"ב, מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שניטלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא ניטלה. וכל הראשונים מנסים להבין מה פירוש המשפט הזה. הרמב"ן, אני קורא אותו בזה עומד, אלא הכי כאמר, אף על פי שניטלה נבואה מן הנביאים, כלומר נבואת הנביאים, נכון? צורת הנבואה הרגילה ניטלה מן העולם, שהוא המראה והחזון, כל הדמויות של יחזקאל, של ישעיהו, נבואת החכמים, שהיא בדרך החוכמה, הנבואה הזאת, עשיית הדשמיה שיש לחכם, עשיית הדשמיה שיש למי שמבטל את עצמו לשמיים, נבואת החכמים לא ניטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבה. ניטלה נבואה מצורתה הנבואית, ונשארה באותה צורה אלוקית אצל חכמים. אחרי רבים להטות, יהיה פירושו או כדרך בעל החינוך, מוטב נסבול טעות אחת, או כדרכו של הרמב"ן, כשנבין שהרוב הבטל אל השמיים מקבל את העוצמה הגדולה הזאת, שהאמת הופכת להיות שרויה בקרבו. ערב טוב.